אנחנו עומדים בעמוד צ"ג. אנחנו מכירים במקרא עצמו תארי לבית לאובות. לא דיברנו על כך, זה למעשה היסוד שיש גם בקבלה הגדרות של התכונות של האבות. כתוב בישעיהו, זרע אברהם או אבי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מגדיר את הייחוד של אברהם, אוהב הקדוש ברוך הוא. כתוב בתורה, וישבע יעקב בפחד יצחק אבי. הפשט הפשוט כמובן מהו? במי שאביו מפחד ממנו. בפחד יצחק אביו, דרך כבוד, לא בחיי אביו יצחק, אלא בפחד יצחק אביו, במי שיצחק מפחד ממנו. אנחנו מכירים את מושג האח של אהבה, יראה. יראה את השם אלוקיך, זה כתוב כמה מקומות בספר דברים, על כל פנים. יראת השם. אז זה הדבר המאפיין את יצחק, כי זה היסוד שיעקב נשבע בו בלבן. אם אני כמובן ממשיך את הכיוון, אז זה כיוון שאנחנו מכירים במחשבה הכללית גם כן, כי כשאנחנו מדברים על תזה, ואנחנו מדברים על אנטיתזה, ואנחנו מדברים על סינתזה. סינתזה זה ההרכבה של התזה, והאנטיתזה מבקשת לבדוק את התזה הזאת. אני, לדוגמה, מה שאנחנו מכירים במתמטיקה, הוכחה על דרך השלילה. טוב, אז נניח שזה לא ככה, ואז אנחנו משלשלים כל מיני מסקנות, ומגיעים לפרדוקס, אז האנטיתזה הזאת, כמשילוב של התזה, היא יוצרת לנו אחר כך את ההרכבה. הסינתזה עדיין ההרכבה של התזה עם הנוגדנים שלה. יש בישעיהו כמה פעמים, ישראל אשר בך את פער. זאת אומרת, הפאר, היופי, הוא למעשה דבר שמתבלט יותר, מתייפה יותר, אם אתה מציג את האנטיתזה שלו, וכשאתה מבקש למזג את זה עם התזה, זה עושה לך סינתזה. לדוגמה, בכיוון קצת אחר, מישהו סיפר לי על חוויה מיוחדת שהייתה לו ברובע ביום הכיפורים באשמורת הבוקר. מי שקם לבתיקים, זאת אומרת, אין הרבה כאלה ביום הכיפורים, כי למעשה מגדילים את שעות הצום. אבל מישהו שקם, והלך מתפלל בחור, והחובה מתפללנו זה אשכנז. והוא הלך ככה מהישיבה לשם, וכמובן האווירה של יום הכיפורים על השקט, על השלווה, על כל מה שיש במסביב. ופתאום הוא שומע קולות של שירה מיוחדים במינם מהחוג. האדרת והאמונה. הדרך באמונה נזכר בספרי חלות, ואני לא נכנס עכשיו להגדרה, אבל זה מדרשים קדומים שיש להם יסוד קבליים. עכשיו כתוב שהדרך באמונה זה שירת המלאכים. ולכן לא לשיר את זה ביחד. לשיר את זה ולפרט וכולי וכולי, צריכים להיות בעלי מדרגה. ולכן לפי נוסח אשכנז לא אומרים את הפיוט הזה רק במדינת תפילה, רק פעם בשבוע, בשחרית של יום הכיפורים. אז הוא סיפר שהוא הלך להתפלל שם, והעוצמה של התפילה מנובשת של כל הציבור כולו, מי שגם שומע למשל בצורת אמירת ההלל שלהם, אני מדבר כבר במועד, לפי שיטת הגר"א, שנוטה יותר לשיטה התימנית, שעל כל חצי משפט אומרים הללויה וכולי, על כל פנים בעוצמה גדולה מאוד אומרת, הייתה לו חוויה לשמוע את הדרך והאמונה בעוצמה רבה מאוד. אני מביא את זה כדוגמה בתפילה של מישה ספרד, הלב גס בה. מדוע? כי באמת בנוסח ספרד אומרים מהדרך והאמונה לפני ברוך שאמר. דהיינו, זה בכלל לא בנוסח התפילה, זה מין כמו קורבנות או פתאום הקטורת, כל הנספחים הללו, אז אומרים מהדרך והאמונה, בין אם אומרים את זה לפני בכלל ההתחלה של שחוקי שבירה, בין אם אומרים את זה לפני ברוך שאמר. לא אומרים ברק בציבור. גם מדוע זה כשירת המלאכים. כל יום התלמדתי להבין מה יש בו. אז גיליתי שבחסידות איש ביצה, שיסללה דרך מיוחדת למחשבה במה שנוגע להבנת הפרדוקס, מה שנקרא אצלנו, התזה והאנטיתזה. ואז הוא אמר שכל הדרך והאמונה מורכבת משניים ששוטרים זה את זה. ושניים ששוטרים זה את זה, והם יכולים לעמוד בעצם הסתירה רק בעולם המלאכי. חיי עולמי. אני לא יכול לומר את זה על הכל, אבל אתן דוגמה. עוז וענווה. כולם מבינים. ענווה מכירים את התכונה הזאת. עוז, זה לחתיכת יש, זה אדם שעומד על שלו. לכאורה נדמה שעוז סותר לענווה. כי עוז היא תכונה אחת, ענווה תכונה שנייה, ורק בעולם המלאכי, רק בעולם הרוחני, יכולים עוז וענווה לדור בכפיפה אחת. חיי עולמי. יש לנו אישים, כך נקרא לדוגמה הגמרא בתחילת ברכות על הסיפור, גם בראש שנה, על הסיפור עם רבן גמליאל. איזה עוז, קודמי וכבוד בית אבא. הדאגה למסורת שנמשכת, שרבן גמליאל שהיה צעיר, גם בשנים, מרבי יהושע, כופה על רבי יהושע, גוזרני עליך שתבוא אצלי בבקרך ובמרחבים החשובים שחדים בחשבונך. ובאמת כשרבי יהושע מקבל את זה, אז הוא קם מכיסו ואומר, בוא בשלום רבי ותלמידי, רבי שקיבלת את דבריי. אז יש לו ענווה בתוך העוז. זאת אומרת, הוא מבין שהוא צריך לעמוד על המשמר של החילות ההנהגה בישראל, לא ננתח עכשיו את הסיפור הזה. יחד עם ענווה הרבה מאוד שהוא קם מכיסו ואומר רבי ותלמידי. אז היסודות המיוחדים הללו של עוז וענווה, הנוי והנצח, כמה יפה כאן. במודה, יש מודה. היום זה לא מודרני. לא מודרני, מה לא מודרני? זה בר חלוף. היום ככה מחר, מכירת סופה, הוא משתמש בפרט סופה, כי בעונה הבאה יהיה פה משהו אחר מודרני. אז אצל נשים זה מופלג מאוד, אבל גם אצל גברים, יעני מודרני ללכת היום עם פטרסים ללכת חוצה כזאת, חוצה כזאת. כל היסוד של הנוי הוא שהוא לא קבוע. הנוי והנצח, שיש דברים קלאסיים, שיש דברים שהיופי שלהם הוא קבוע ואיננו משתנה ואיננו מתחלף, יש לו אמת שהיא מתחקרת עם הנצח. הנוי והנצח לחיי עולמי. רק אצל חי אוהבים משהו יפה, הוא לא בר חלום, זה משהו קבוע שהוא יפה, מה שאנחנו נוהגים לקרוא קלאסי. אז הנה, בצורה כזאת אפשר כמובן לעבור, המלוכה והממשלה. מה אנחנו יודעים ממשנתו של הגר"א? שמה ההבדל ביניהם?
מלך זה משער בוחר וממשלה.
למה? איפה הצד הלשוני? מלך זה להימלך ולהתייעץ, לשמוע מה העם אומר. המלך, זאת אומרת, זה לא סתם שרירותי, הגר"א גם עיגן את זה בצד הלשוני. זאת אומרת, מי שמולך על ציבור בהסכמת הציבור, אז לא אנחנו קוראים מלך. מושל, כי לשם המלוכה הוא מושל בגויים. הוא מלך, הוא מלך על כלל ישראל, כי כלל ישראל ברצונם אמרו נעשה ונשמע. מושל בגויים הוא מושל בעוצמה, בכוח, לא צריך את עצמך, הוא כופה עליהם את זה. איך אפשר לעשות את הסינתזה הזאת, שיש תזה ויש אנטיתזה ויש עם? אז זה היסוד של שירת המלאכים הזאת, אומרים רק ביום הכיפורים. רק ביום הכיפורים, נאמר כך.
הרב, איזה ניגוד יש באדרת ואמונה?
זה היה, זה דיברנו לפני שאתה הגעת. זה תירוץ טוב, לא אמרנו. אבל אני יכול לנהלת לך את הגורה עכשיו, בסדר? אני לא יודע. אני אמרתי מראש, זה כן אמרתי, אני לא יודע ליישב את כל הסתירות. אם אתה תאמר לי מהי האדרת, אז אני אסביר לך מה זה האדרת. מה זה האדרת והאמונה? אוקיי.
זה לא כלי, מה האדרת?
אני לא יודע. אני לא התחייבתי קבלנית לפרש את הכל. למה אני אומר קבלני? בישיבות היה נהוג שהיית מגיע לאיזה קושייה חמורה תגיד פירוט, אז אמר אני לא פדרשני, פדרשני ברוסי, נו? זה קבלן. אם לא, אני רוסי, אני רוסי. אז הוא אומר, אני מניח, זאת אומרת, אני הולך על בטוח, מכיוון שאת היסוד הזה מצאתי בתורת האדמו"רים של איש מצרים, והם הביאו כמה דוגמאות, אני ליקטתי את אחד הדוגמה, הדעה והדיבור. דיבור, מכיר, הדעה זה חוכמה, לעיתים יש אחד מדבר בלי חוכמה, יש אחד שלא מדבר כי יש לו הרבה דעה. דעה והדיבור, אם אחד מדבר בכל הדיבורים של הדיבורים של חוכמה זה חי העולמי. כן, אז ההרכבה המיוחדת הזאת, זאת אומרת, ביסודות של יום הכיפורים, שני הדברים הללו עושים שלום ביניהם. ולכן, את שירת המלאכים הזאת אפשר להגיד רק בדרגה של יום הכיפורים, כשאתה עומד בזה. איפה יש עוד דוגמאות? על ההוד והדר אני בכלל לא צריך לדבר. אנחנו מכירים את ההוד. אני מפליג, אבל ניקח את ה... לכן הבאתי שאם אנחנו מדברים על אהבה שמאופיינת אצל אברהם, מדברים על יראה ופחד, שיש להם יסודות מעוגנים בכתוב, זרע אברהם אוהבים ולולי פחד יצחק היה וישבה יעקב בפחד יצחק אמין, אז זה... גם בעשרת הדיברות עשה צעד נוסף. הוא אמר ששורש מצוות עשה זה באהבה. ושורש מצוות לא תעשה זה ביראה. זה כבר מתיישב על הלב בצורה מובנת. כשאתה כל הדרך לבנק צוחק. מה זה? כשאתה הולך לבנק מפני שמחכה לך שם פייס גדול, אז אתה מבקש להיות אקטיבי. אתה מבקש להיות פעלתני, אתה מוכן לחלק שטרות לכולם, אתה מוכן להתנשק עם כולם, אתה רוצה לשפוך את מה שיש לך. יראה, פחד, לא תעשה, לא תעשה, ישענו לך, אתה מנוע, אתה נמנע. אז הוא אומר, אהבה זה היסוד של מצוות עשה, והיראה זה היסוד של מצוות לא תעשה. אברהם זה שהלך ופרסם את שם השם בעולם, זה איזו דומה של חסד, של רצון לתת אותו. אבל יש לפעמים שהמדינה היא לא מבוקרת. תביאו דוגמה,
חמורה.
חסד הוא כתוב בתורה, במסוי אחרח. עצם הזוגיות, עצם המתן לשני יסודו בחסד. אבל כשאתה עושה את זה לא בצורה ראויה, במקרה שאתה מוצא את השסתום לחסד מוגבר לחסד, אז זה חסד. לכן חסד הוא גם בושה חיסודה. כן.
גם ברור שנסע היום לצרפת. צרפת, הם מדברים על זה שהדגל של צרפת זה החופש. עכשיו בגלות הפיגועים שהיו, אז הנשיא וכל הנאומים שנאמו, הם דיברו על החופש, שכשחופש הוא בלי שום גבולות, אז הוא לא חופש אמיתי.
וזה הם רוצים לנסות להסביר?
לא, הם עכשיו דיברו על זה כי כשהיה את הפיגוע הראשון שהיה שם, אז הם אמרו שפגעו בחופש, הם פגעו בדגל החופש. ומיד אחרי זה עכשיו שהיה את הפיגוע השני, אז קצת התחילו להתברר את זה מהדברים, והתחילו לדבר על
ראש הממשלה שם. שמעת על הצרפתית עצמה?
כן, ראש הממשלה שנאם שם, אז הוא אמר שחופש אמיתי, אם אנחנו נותנים לכל אחד להיכנס, כי הבעיה בצרפת, כל אחד יכול להיכנס. בן אדם ערבי שהיה שם, אחרי זה הלך לאיראן, והתאמן, ולא יודע מה, אין לו שום בעיה לחזור לצרפת, אין שום פיקוח, שום זה. אז הוא דיבר על זה שכשיש חופש בלי גבול, ולא מבקרים מה שהולך במסגדים ומה שאומרים שם וזה, אז זה לא חופש אמיתי, בסופו של דבר אנחנו...
דוגמה מצוינת, האמת היא שקצת התבוננות בתולדות צרפת המודרנית, מה קרה אחרי המהפכה הצרפתית? מי שמכיר קצת את ההיסטוריה, הוא ספייר עם הגילוטינה, עם כל הסיפורים הללו, כתוצאה מהחופש. אתה מביא דוגמה אקטואלית בשבוע, אני מביא לך דוגמאות של לפני 250 שנה, שבאמת, אז באמת הם עברו כל מיני תהליכים עד שהגיעו עכשיו משהו, ועכשיו פתאום הם יגיעו שזה. נלך צעד יותר רחוק היסטורית ויותר קרוב גיאוגרפית. ספרטקוס. מה זה אומר לכם? ספרטקוס זה שם של עבד רומאי. רומא הפכה להיות ממלכת עבדים כתוצאה מהכיבושים שלה, כתוצאה מההישגים הכלכליים שלה, וגם לעבדים. האמת היא שאפשר אפילו לראות את זה בתחתית עניין של הישיבה. ברובע הרודיאני יש שם כמה מישורים, ובמישור אחד גרו העבדים. זו הייתה בעיה לא פשוטה לשחרר עבדים, וויתור על כוח, לא מדבר על עבדים, הוא מדבר על עבד נעני. זאת אומרת, בקיצר, רומא הייתה בלי העבדים, וזה התפוצץ. וההתפוצצות הייתה שיום אחד, הם היו גם כמותית ציבור ענק, הם עזבו את הכל, הזניחו את ה... ברחו, התגודדו על הגבעות מסביב לרומא, וכמו זה היה, הם ידעו שהם מנסים לכבוש אותם בחזרה, אבל הם היו כוח אדיר. עברו כמה ימים, והם הסתובבו חופש על גבי הגבור. היה שם גוי אחד מנסת, קראו לו ספרטקוס. הוא קם ואמר, רבוי סיים, אם אנחנו לא מתאגדים, אנחנו לא נכנסים למשטר, הם יכנסו אותנו חדר, חופש, תפסיק לבלבל את המוח, יצאנו מהמסגרות המחייבות, אתה רוצה להכניס אותנו מחדש, לא רוצים, הורה, הורה. לא עברו כמה ימים, וכמובן כולם נכנסו מחדש לעבדים. הנה הגבול. הם יצאו לחופש, ובכוח היציאה לחופש הזאת יצאו מן המסגרות וחשבו כל מסגרת שהיא למעשה מגבילה את החופש. אבל גם האדם עצמו. תפסידו לה, אני רוצה לאכול מה שאני רוצה, ומתי שאני רוצה, חודש. כמובן, כעבור כמה שבועיים, יקבל במשקל, יהפוך את כל זה. הוא מוכרח למשטר את עצמו. האדם מעצם טבעו. בגדול זה היסוד של אהבה ויראה. זאת אומרת, אהבה ויראה, לכן... כל זה כתוב בחצי מילה ברש"י. בראש הפרשה שלנו. יום אלוקים משה, אני השם. ויראה אל אברהם יצחק ויעקב ואל שדי. ויראה אומר רש"י, אל האבות. ממש רוצה פה, גבר. הרי כתוב, ויראה אל אברהם יצחק ויעקב ואל שדי, שמה שלא נודעתי להם. אומר רש"י, ויראה אל האבות. מה רש"י רוצה? מה על כתוב פה לבין? מה רש"י הוסיף פה? אלא כאן בדרגה אחת, נמצא לי בדרגה שנייה, יעקב בדרגה שלישית, ויראה אל האבות. הגילוי היה הרכבה. כל אחד יש לו את היסוד הזה, ויראה אל האבות כגוף, כגוש, כמי ש... על פי זה כמובן, אלא הנחת יסוד. עכשיו אנחנו נדע לפסוק שאנחנו עומדים בו. מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם? אתה ידעתי כי ירא אלוקים מטה. מה היינו מצפים שיהיה כתוב? אתה ידעתי כי אוהב אלוקים מטה. אברהם הוכיח את עצמו. אברהם הוא היסוד המיוחד הזה. אז מה זה כי ירא אלוקים מטה? הרי זה עומד בסתירה לכל הדבר הזה. זה כנראה מה שהעסיק את הרב בהבנה של הדבר הזה. בשיא הביטוי אברהם, שזה העקידה, בשיא הזה בא פה דבר שהוא כנראה נוגד את הדבר הזה. עכשיו נראה מה כתוב פה. אתה הואר אור התואר הברור והמזוכח מכל סוג של הגיעה גופנית מוגבלה על נפשך העברה. היית עד היום חסד, היית עד היום אהבה, ועכשיו יש לזה איזו דרגה חדשה בדבר הזה. עד אשר גם אהבת אלוהים שלך, שבתור אהבה המשתפלת לשכון בתוך הנפש הקשורה בחומר ובתוך רוח המוגבל באיזה תכונה גבולים, היא צריכה להיות נצרפת באיש העירה העליונה העומדת למעלה מכל ציור אהבה ברגש, רק במקום מסכת והכרה העליונה בעוז קערה גבורתה, ובזה מילאת את כל התוכן המעולה שנשמה אנושית ראויה לשאוף אליה בערך השמתה האדירה. אז נכון הוא שהייחוד של אברהם זה אהבה, אבל כאן אתה השיא של אהבה, אם היא לא מבוקרת, אם אין לה גבול, אם אין לה משהו שמנסה לעצור אותה, זה גם באהבה. אתן לכם דוגמה. סיפר לי הרב משפיזה, הוא כבר לא חי. ואין לי תלמידה של הרב קוק. בימי העמלים היה סיפור גדול עם הבעלות על הכותל, עם נהג בכותל, בדת הכותל, סיפור בפני עצמו. היו כל מיני דברים שהיו אסורים לעשות בכותל, למשל תקיעת שופר. אז תקיעת שופר בראש שנה, אף אחד לא היה מלא בלעדים לתקוע בכותל. זה סיפור של הרבה תקיעות, כוונות וכולי. אבל תקיעת שופר במוצאי יום הכיפורים, במשך השנים, בייחוד השנים האחרונות של המנדט, מימי מלחמת העולם השנייה, זה הפך להיות סיפור מהסרטים, אבל ממש סרטים. הערבים נכנסו למשוגע הזה שאסור לתקוע בכותל. תקיעה אחת. כמובן שהבדיחה המפורסמת, או לא כל כך מפורסמת, שהיהודי העשיר בעיירה שהיה מארץ גדול, בא אל הפריט שלו ואמר לו שהוא רוצה שהוא יטיל את מרות, שהפריט יטיל את מרותו על הרב והאנשים בעיירה, שהוא היה בעל תוקע. טוב, הפריט קורא לרב, והרב נעבוך כל כך, אני יודע מה זה, הוא קל נופע, עצב להיות עם ירש שמיים, עם כוונות, גזרה עם גזרה. קיצר הרב רואה שאני אתה אומר, יש לי את המשך הרבה לרב. יש שני ימים שאנחנו מתקים. בראש שנה וביום הכיפורים. קוראים לי אותה וכו' וכו' וכו'. אז אני מסכים שהפריט, המארץ הזאת הזה, הוא יתקע ביום הכיפורים. הפריט פשוט קורא ליהודי ואומר, סדרי, אתה תוקע ביום הכיפורים. אז הוא מראה בקורפות. בראש שנה יש מעט תקיעות, ביום הכיפורים יש תקיעה אחת. מה אתה נותן לי? טיפש, אם אתה תחזיק את הטרומפייטו, אתה תחזיק את השופר, תתקע כמה שאתה רוצה. אתה אומר שתקיעה אחת. על כל פנים, התקיעה הזאת הופכה להיות המילים אסרו מי שתקע בכותל. הוא אמר לכם, הם לוקחים אותו על רצוע עבור. היהודים דווקא משום כך החליטו שהם דווקא עצמם. מה עשו המילים? כמו שאז היה להם הרבה יותר, היום מחפשים כל אחד שבא לקרות אלה לגלעים, אז היה מעבר צר מאוד. היו כמה שוטרים אנגלים, כל אחד שנכנס לכותל, היו בודקים אותו שאין לו שופר. לא היה שייך, לא היה שום, אני בריאה לא ישבתי בכותל, כי לא היה כיסאות. אם לשבת רק על הרצפה, אין כיסאות, אין חומשים, אין סטנדר, אין כלום, אין מחיצה, זה סיפור. ויהודים היו מתחכמים, ומנהון לאון התפללו בכותל ביום הכיפורים, ואיך ששקע חמה ואפשר היה לתקוע, נשמעו תקיעה, והבלשים הבריטים היו מתחכמים בלבוש אזרחי כדי לגלות. היה אחד, והוא היה מתיישב הראשון בכותל. בעיר העתיקה, זה מוישה סגל, אבל לא חי, והוא היה בעל תוקע עד יד הכותל. והיו תופסים אותו, היו מכניסים אותו בקישלה, וזה היה אחרי הצום, בקישלה באו להרפוק במוצאי יום הכיפורים, ואמרו לו שמוישה סגל יושב בצוהר, אז הוא שלח למפקד שבקישלה, אני הייתי בצום היום, אם אתה לא משחרר אותו, אני לא הולך לאכול עד שאתה לא משחרר אותו, הוא נבהל, שחרר אותו. ונתנו לך, זאת אומרת, הוא היה הרב, הוא יעלה לו, הוא אמר, הרב, הוא לא יתערב בזה. אבל זה היה, אני עוד זוכר בערב יום הכיפורים, תשעים דלי, ב-44. התפסו, המחתרת של האצ"ל, התפסה מודעות בעברית ובאנגלית, מי ששוטר בריטי, שיראה ברחבת הכותל, אחד מינו. לא היו שוטרים ותקעו אז. פחדים להם מהסיפור הזה. על כל פנים, התקיעות בכותל היו סיפור בפני עצמו. אני חוזר ליחס אל הכותל. בקיצר אמר לי הרב משפיזאי שהם באו פעם להפקו והשתמכו בזה שהם עשו קידוש, התפלו הרבה בכותל הרבה רגילה, מוצאי שבת, ועשו קידוש לבנה ורק בכותל. זה היה הישג עצום נגד הרב. אוקיי. אז הרב אומר לו, רק בכותל ומורה מקדש איפה. אף הוא חשב שבכל מרחבת הכותל, כך אמר לי הראש מזיין, אני לא אומר, אני רק עקתי עם רב צבי יהודה ברחבת הכותל, אז יש אפילו תמונה, אז מילא, מסתום יש לחלק, אבל ככה את העובדה הייתה. יש לכותל עירה, ויש לכותל אהבה. זאת אומרת, מצד אחד אתה משתוקק ללכת לכותל. אנחנו מכירים את זה כבר קשור לשיעור השני היום, על השמחה ללכת לקראת הכותל, מתי יבוא ויראה את פני אלוקים וכולי וכולי. ויש מורה מקדש, איך עושים את הקוקטייל הזה, את החבוש מתוק הזה, איך הולכים לכותל באהבה מתוך כדי יראה. זוהי דוגמה של סינתזה של אהבה ויראה.
וכאילו ברעדה.
אתה יודע איך עושים את זה? וגם לא קל. וכאילו ברעדה זה ראש השנה. כאילו ברעדה זה יום הכיפורים. כאילו ברעדה זה פורים. איך עושים את שני הדברים הללו ביחד, להיות במצב רוח מרומם ולהיות מוגבל ולהיות מרוכב, זה בדיוק הבעיה שלנו. איפה היה דוגמה מופלאה של אהבה ויראה שהלכו לכותל? איפה היה אישים שעיצבו אהבה ויראה והלכו לכותל?
אבל אז זה כבר רוצים את הכלילים ב...
כן, רגע, אני מדבר במודל.
אברהם
ויצחק. ויבואו שניהם יחדם. מה זה יחדם? זרע אברהם אוהבים ופחד יצחק. זה כמובן, זה הבדל בין... להסתייר, זה היה אדם יותר מבוגר, אבל בעיקרון אברהם ויצחק הולכים להר הבית, זה אהבה מהירה של הולכים שלובים זה לזה. איך עושים את המינון המדוקדק הזה של אהבה מהירה ביחד שהם הולכים להר הבית? אברהם, עם שפע האהבה שלו, עם מורה מידע שלו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים עד אדומי, אהבה מצומצמת. זה מה שכתוב, אני אקרא פעם נוספת, צורה מיוחדת לומר, עד אשר גם, אני אומר במשפט השני, עד אשר גם אהבת אלוקים שלך, שבתור אהבה המשתפלת, אהבה עם מושג רוחני גבוה, לא אפשר להיות שפל, המשתפלת לשכון בתוך הנפש הקשורה בחומר, דהיינו, עצם היסוד של החומר הוא הרי מדרגה נמוכה. ובתוך רוח מוגבל, באיזה תכונת גבולים, אתה באמת אהבה, אבל האהבה הזאת פתאום עוברת איזה ביקורת. היא צריכה להיות נצרפת. מה זה לצרף? דהיינו, להעביר ביקור. דבר זהב, ואתה מעביר אותו. זה שורף את התכונות השליליות. הנצרפת באש העירה העליונה, העומדת למעלה מכל ציור אהבה ברגל, הפחד הזה יותר גבוה. רק במקום השכל, ההכרה העליונה בעוז קערת גבורתה, ובזה בילאת את כל התוכן המעולה של נשמה אנושית ראויה לשאוף אליה. באמת, הרכבה של אהבה ויראה זה שיא המשאלה האנושית. בערך השלמתה האדירה. זאת אומרת, באמת אתה הגעת להרכבה מיוחדת הזאת. איך קוראים לזה בספרות המחשבה? יראת הרוממות. יש כמה צורות של יראה. יראת הרוממות זה הרכבה של אני מכיר את הרוממות של האובייקט, אני מכיר את השיא של התפיסה, ואני גם יודע איך אני חושש בפני, מה אתה אומר זה הרבה? כי אתה נחקקה, הידיעה האלוהית הגדולה במלוא המציאות של מציאותך והווייתך, כי אתה ידעתי כי יראה אלוהים, אתה לא רק אוהב, אשר מבלתי חוש היראה העליונה מלואת העיקר והאמת העליונה בתארתם, כי גם יראה אלוהים. זאת אומרת, שאהבה נפלאה והתנימה שלך, נצטרפה ונזדקך על ידי אור העירה התאורה, ואין באהבתך לבינך שום נקודה חסרת זוהר התואר, כי לא חסכת את בינך את יחידך. בכל עוד מלוא אהבתך ממני, ובאת עד המידה העליונה, שאהבתך לבינך היא הסתעפות ישירה ומדויקת, גם היא באהבה צור עולמי, בחיי החיים אלוהים אמת ולא חסכת את בינך. אני חושב שהרפות ניסח פה את מה שהוא הרגיש. זו בהלכה שלא נתעסק בתפילה, לפני התפילה בדברים אחרים. עד כדי כך שיש סעיף מפורש שלא ישאל את חברו מה, שני אנשים באו לתפילה. פתאום הוא אמר לו, הגעת מאמריקה. עכשיו, לפני התפילה לא ראו לא להגיד לה, לא להגיד לו שואל מלאכם, ולא לשאול את החברה, תיסע, להתפלל אחר כך לדבר. לפני התפילה לדבר. בסדר, הוא כך נעד. היו זמנים שהוא היה נוסע לפוש קצת מהאמן, מהחיות הציבור. והמקום שבו היה, אז הייתה מושבה של בולגרים. המושבה הזאת הייתה בהרטוף. הרטוף קראו לו בית שמש. אז אני אומר, בית שמש לא מתיימנה בבית שמש של היום, אבל באותו מקום, אני זוכר אותה כיישוב קטן, מסכן כזה של כמה איכרים. אז הרב קוק נסע שם לפוש, הרב חלק נסע איתו. פתאום הרב קמו להתפלל, והרב חלק רואה שהרב קוק מסתובב ומדבר עם האיכרים על הגינה, על העוגה פה, מה הם שותלים. הוא מרגיז את זה. אז הוא שאל אותו, תוראים לי, בוא נעזר. אז הוא אמר לו, אני מרגיש אם הייתי עכשיו עומד להתפלל, הייתי נשרף. כמו הנפש. לרוב אהבת השם, אם הייתי עכשיו מתפלל, אז היה קצר, הייתי נשרף. הייתי מוכן לרדת קצת לעולם המעשה ולדבר על כל מיני דברים שטותיים כדי להיות קשור לסוג המציאות. זה הרחלת נהיים. אז מי שעובר חוויה כזאת, לא פלא שיכול להיות קטע כזה. הוא גם ביטא את עצמו. הוא ביטא את עצמו באהבה כזאת, באהבה גדולה כזאת, והוא ניסם אותה. והוא היה צריך את האהבה הזאת לתת לה איזה גדרים מיוחדים במינם. מבחינתו זו, אברהם הוא היה עובד.